אנחנו באים, מתקרבים לשבת, לראש השנה, ימי אלולה, מסיימים את החודש. אחת מהסוגיות של עבודת ראש השנה היא היחס בין תורה לתפילה. בעצם מה הלימוד של ראש השנה ומה, על מה מתפללים. בדרך כלל הנטייה היא לראות בפסוק במשלי, בפרק י' שהגמרא לומדת אותו מסכת שבת, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. כלומר, כדי להבין את המושג של התפילה שהוא בעצם נובע מתוך הלב, צריך להבין את הסרגל האלוקי. ואולי דוגמה לדבר אנחנו מוצאים בסוגיה שמיד יבואו הדפים, אז נוכל לראות את המקורות בפנים ולהגיב ולפרש אחרת ולשאול, וכדרכו של לימוד בחבורה. זאת ההפטרה של היום הראשון, שהיא מכונה תפילת חנה ממנו, לפי המסורת של הבבלי במסכת ראש השנה בדף י', בין האימהות שנפקדו בראש השנה, שרה אימנו, רחל אימנו וחנה אימנו. ולגבי חנה, כיוון שגם הנבואה עוסקת בתפילה הזאת, מתוך כך כמובן התורה שבעל פה, לכן אולי יש מקום להתבונן דרך הסוגיה הזאת של תפילת חנה, גם על המושג תורה, גם על המושג תפילה, גם על ראש השנה וגם עלינו. מה עוד שבתוך הפסוקים שעוסקים בחנה אימנו יש ביטוי שלפי הזוהר כל פעם שהוא כתוב בנבואה פירושו ראש השנה. אשר המקרא אומר, ויהי היום. אולי הדוגמה הכי משמעותית, שהיא מאוד נוגעת לחדר הזה, להרכב שיש כאן פה עכשיו, זה הפרק בספר מלכים, מלכים ב', פרק ג', כאשר רגע קודם מתוארת הכנסת אורחים של האישה השונמית ושל בעלה, שהם מארחים את הנביא ונותנים לו מקום לנוח, מקום לאכול ולשתות, ואולי כתוצאה מכך, אולי בלי קשר לכך, זה כבר שאלה של הסתכלות. בכל אופן, השלב הבא זה המילים ויהי היום. ויהי היום פירושו ראש השנה, ואז אומר לה הנביא את המשפט הבא: מה יש לך לדבר אל המלך או אל שר הצבא? ופירושו אומר המלבים על פי הזוהר: מה שתבקשי היום מאת הקדוש ברוך הוא, אני הנביא ערב לכך שתקבלי. האישה הזאת שנים לא היו לה ילדים, והיא באופן טבעי הייתה מבקשת ילד. בין סוגי החסרונות והצערים של בני אדם, אנחנו מיד נראה את זה בכתוב בהקשרים אחרים, אין כמעט צער יותר גדול מזה, שאי אפשר ללדת. והיא לא מבקשת את זה. התשובה של האישה השונמית, המילים בתוך עמי אנוכי יושב. כמו שואלים אותך בראש השנה הזה, מה אתה מבקש? וזה לא משנה אם אתה לומד או גר באופקים, או גם וגם, היית עונה, אני גר באופקים. זו תשובה לשאלה מה חסר לך. זו תשובה לשאלה מה אתה מבקש. אומר המלבים על פי הזוהר, אמרה האישה השונמית: מה שטוב לעם שלי, טוב לי. אין לי בקשות פרטיות בראש השנה. זה לא פשוט, תודה רבה. זה לא פשוט, וזה ברור גדול גם אז וגם היום. ויכול להיות שהפסוקים האלה שנקרא עכשיו ונלמד עליהם אולי עוזרים לברר את הסוגיה הזאת של תוך עמי אנוכי יושבת. התיאור של הפסוקים שישראל הכין בדף שקיבלנו עכשיו, איך? עמיתי. מי זה עמיתי? עוד יבוא. עמיתי, יישר כוח. הפסוקים בספר שמואל מתוארת משפחתם של אלקנה, חנה ופנינה, מתוארת עלייתו של אלקנה בפסוק ג', עלייתו להשתחוות ולזבוח לשם צבאות בשילו, עוד נחזור לכך. וחשוב למקרא לציין, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. ומה חשיבות הציון של העובדה הזאת? והנה המילים, ויהי היום, שפירושם כפי שהוזכר בתחילת הדברים, על פי הזוהר, ראש השנה. ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בני ובנותי המנות, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, השם סגר את רחמה. אחת הדוגמאות הבולטות למה שעשתה השפה המודרנית, לשפה המקראית, לעתים הוציאה את הנשמה מהמושג, ולעתים משתמשת בו ההפך ממנו. מנה אחת אפיים פה, זה לטובה. זה היחס המיוחד שלו לחנה. ולאן זה הגיע בימינו במילים מנה אחת אפיים. והקדוש ברוך הוא בכוונת המכוון, בהשגחה הפרטית, מונע את האפשרות מללדת. אומר הפסוק השביעי, וכן יעשה שנה בשנה מידי עלותה בבית השם, כן תחיסנה ותבכה ולא תאכל. הכתוב לא מדלג על תחושותיה, על כאבה, על בכייה, על דמעותיה. לעומת הכתוב, ואולי לא לעומת, תלוי איך מפרשים, ויאמר אליה אלקנה, אישה, ואישה מפיק באי, זה העומק של הקשר בין איש ואשתו. חנה למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה אירע לבבך, לא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. כיוון שפה יש רק פורום של גברים, אפשר להגיד את זה. במחילה מכבוד תורתכם, רק גבר מסוגל להגיד משפט כזה. אשתו אין לה ילדים, הוא אומר לה, אני טוב לך מעשרה בנים. באמת, מי עושה את המשוואות האלה?
הסיפור הזה כאילו עד
לפסוק
נגיד, כאילו עד מה שספציפי בסיפור, כאילו דבר שהיה קורה כל שנה כשהם היו עולים, שכל שנה הייתה בוכה וכל שנה הם נחים אותה
וכל זה? לא, לא, לכאורה השנה. זה אירוע מיוחד עכשיו. הוא אומר את המשפט הזה, הוא טעון הסבר, ויתרה מזו, בפסוק הבא הוא גם לא מועיל. ואתה כמחנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, אומרים המפרשים, זה מנוקד בצורה מאוד מיוחדת כדי להסביר המשפחה אכלה, המשפחה שתתה אבל חנה לא. אז זה גם לא הועיל. וזה בעצם פסוק יהוד. והיא מרת נפש ותתפלל על השם ובכות תבכה. פה רומז המקרא כדרכו ברמיזה. אתה יכול לעצור לי את זה, אתה יכול לדלג על זה, אתה יכול להמשיך, אתה יכול לפרש אחרת, הכל פתוח. התנ"ך הוא לא ויקיפדיה, הוא לא מחשב, הוא לא אתה מקליד, מקבל שני סעיפים, הולך הביתה. אתה צריך לעמול. לראות, מה, רגע, מה כתוב פה? בדרך כלל היינו מצפים שהפסוק יגיד ותתפלל אל השם. מה זה ותתפלל על השם? אדם מתפלל על עצמו, לא מתפלל על השם. בסדר, אז חלק מהפרשים אומרים שעל ואל לפעמים מתחלפות, ואולי יש עוד משמעויות. כתוב כאן, מה הייתה תפילתה? פסוק י' א', פשוטכם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדומה. ותדור נדב ותאמר, אדוני צבאות, אם ראו תראה באוני אמתך, וזכרת אני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. שימת לב ראשונה, זה למילה צבאות. מה תפקידה של המילה הזאת? שימת לב נוספת, כבר שלוש פעמים משתמשת באותו פסוק במילה אמתך. נראה שיש פה איזה משהו מכוון. דבר שלישי נוגע למישור האמוני, והוא מאוד לא ברור. מה פורש המילים הוא זכרתני ולא תשכח את אמתך. ולפני רגע קראנו פעמיים והשם סגר את רחמה, ודובר על זה שזה בכוונת המכוון האלוקי. אז מה היא אומרת לשם? מה, השם שוכח את מישהו, לא נותן לו אפשרות ללדת? מה הכוונה? עומדת הגמרא מסכת ברכות שנמצאת פה למטה, צד שמאל, בדף שהכינו עמיתי וישראל. הגמרא לומדת מה זה צבאות. ממש למטה למטה בצד שמאל. ותידון עדה ותאמר השם צבאות. אמר רב אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאתה חנה וקראתו צבאות. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, זה באמת תואר מיוחד. מה המיוחד שבו? רבנו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? יש לך מיליוני נשמות. מה אני בקשת? שמה אחת. בקשה מובנת, ברורה, טבעית. למה חשוב להגמרה להגיד משל למה הדבר דומה? מה לא ברור בתפילה הזאת? משל, למלך בשר ודם, שעשה סעודה לעבדם. בא אני אחד, ועמד על הפתח. אמר להם, למשתתפים בסעודה, תנו לי פרוסה אחת. אומרת הגמרא, ולא השגיחו עליו. דחק ונכנס אצל המלך. אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך, ניתן לי פרוסה אחת. שאם נגיד שכל המשל בא לעולם בשביל לעשות השוואה בין פרוסה אחת לבין ילד אחד, זה נראה מאוד מאוד מצומצם, מאוד כמותי, מאוד חיצוני. מה הוסיפו חז"ל במשל? כשנשחזר אותו, מה הנושא שלו? הנושא הוא לא אני, הוא גם לא הרעב של אני. הנושא הוא לא פרוסה. הנושא שמתחיל המשל זה מלך שעשה סעודה לעבדיו. הנושא זה מלכות. אלא אם אדם הוא רעב ואין לו אוכל והוא רוצה פרוסה והוא שומע שבאיזשהו מקום יש סעודה, אז הוא בא לשם כדי לבקש פרוסה, אבל הם לא יכולים לתת לו. למה? כי זה המלך עשה לעבדיו והוא לא עבד, ולהם אין מדת לקבוע מי עבד. אז כשהוא נכנס למלך, מה הוא מבקש? הוא אומר למלך, מכל סעודה שעשית, אני יודע שעשית לעבדיך. אז מה הוא מבקש? להיות עבד. זו בקשה אחרת. מה הבקשה? אתה השם צבאות. היא לא אומרת, יש לך מיליון נשמות. היא אומרת, אתה מלך על ידי הנשמות. מלכותך בעולם מתגלית על ידי נשמות. אלה שאתה נותן ואלה שאתה לוקח, זה הכל שלך. זה מלכות. אין מישהו אחר שעושה את זה.
זה נשמע כאילו שהיא מבקשת להיות, לא יודע, שווה בין שווים, כאילו של, של כולם יש ילדים, היא גם רוצה ילדים.
לא, היא רוצה להיות אמתך, זה מה שהיא אומרת. היא לא אומרת כמו שאחרים יש תן לי. היא אומרת כמו שאתה מלך, בוא תמלוך על ידי הופעת נשמה, אני אהיה הכלי, האמה, השפחה שדרכך דרכה אתה מופיע, וכתודה מזה יהיה לי ילד. בסוף הקצה היא רוצה ילד, ברור. אבל השאלה האם עיקר בקשתה זה להיות המתך, ומתוך כך לקבל ילד. כי אני ממליכה אותך הקדוש ברוך הוא על ידי הופעת נשמה, או אני רוצה ילד. מישהו רוצה לשאול? כן. רק תגידו שמות פרטיים, שאז נכיר אלה דלה, למרות שאני אומר לכם, באמת זה לא מחייב אתכם. שבוע הבא לא חייב לבוא. תרגישו חופשי, אתם יכולים להגיד למה שמי שהוא מחליט, שחרר אותנו מעולו של זה, הכל בנחת. כן, אז שם? נתנאל. לי קוראים אלישע.
לא הבנתי מה ההבדל בין המשל למה שהיא אומרת. בסופו של דבר, גם במשל עצמו, העבד לא מבקש, אני לא מבקש להיות עבד. יש פרוסה.
השאלה איך תבין אותו. בא רישה, הוא ביקש פרוסה, אבל הוא לא קיבל אותה מסיבה מאוד פשוטה. כי הסעודה שבה יש פרוסות היא של עבדים. אז הוא לא יכול לקבל. מה שכתוב ולא השגיחו עליו זה לא בגלל שהם רעים. בגלל שאין להם מנדט להוסיף אותו לסעודה, כי הוא לא עבד. אז מה הוא יבקש מהמלך? למה הוא אומר את המילים מכל סעודה שעשית?
הוא לא יכול לבקש מהמלך פרוסה.
בדיוק, שיבקש מהמלך פרוסה. רגע, אבל אם הוא מבקש פרוסה, אז מה זה נוגע לסעודה שעשית? תן לי מה המחסד שלך, פרוסה. אם הנושא זה הפרוסה, אתה צודק, אבל הנושא היה המלך עושה סעודה, זה הנושא. ואכן הדרך היחידה של העני להצטרף לסעודה זה להיות עבד. ובאמת היחידי שיכול למנות אותו זה המלך. אז זה בקשה אחרת. בואו נבדוק את ההשלכות שלה.
אפשר להגיד ש...
שפרטי?
מה? שהילדים שהיא מבקשת עליהם, כאילו, שאחרי זה היא מקדישה את שמואל הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שלא לא כזה או תודה, אלא כי שהוא יהיה באמת עבד של הקדוש
נפלא. ברוך הוא. נפלא! איך היא קוראת לילד?
שמואל.
שמואל, למה? כי מהשם שאלתי, אז איך הייתה צריכה לקרוא לו? שאול. אומרים המפרשים, יש פה שתי סיבות לשתי תופעות. סיבה אחת למה נולד ילד. הוא נקרא שמואל, שם אל. בעצם כל אמא הייתה צריכה לקרוא לכל הילד שלה שמואל. זה רק היה משעמם, אז יש שמות אחרים. איפה שרצונו של הבורא, שם הוא נמצא. עכשיו יונה לשאלה אחרת. איך את אמא אחרי הרבה שנים שאין לך ילד? מקבלת סוף סוף ילד, נותנת אותו למשכן השם משילו, מאיפה כוחות הנפש? מה יונה?
זה הסיבה שהיא רוצה שירד.
כי מהשם שילתי, נכון, הוא לא שלי. אני אמתך, הוא של המלך, אז הוא חוזר למלך. נכון מאוד. בואו נראה את ההשלכה המיידית ליד זה. מה הולך פה בבירור של הפסוקים על אלי? פסוק י' ב'. ויהי כי הרבתה להתפלל לפני השם. מה הדור הזה מבין במילה הרבתה? מה אומרת לאדם המודרני המילה הרבה? כמות. אז מה אני חושב? מה שהתפללה הרבה זמן, או הרבה עם תנועות, או הרבה עם מחיאות כפיים. אז אלי שומר את פי. או שריבוי זה איכותי. מה הכוונה בפרשת העקדה, שגם אותה אנחנו קוראים בראש שנה ביום השני, הרבה הרבה את זרחה. אומר הנציב, תיכנה בנפש הישראלית תכונת מסירות הנפש. זה איכותי. חנה מתפללת בצורה מיוחדת, היא מושכת תשומת לב. למה? הנה הפסוק. מה אומר לה אלי? וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. מי מתפלל היום ככה? אתה עומד דום, אומרת הגמרא בברכות. כך אתה צריך לעמוד בתפילה, הלכתה, גברת. איך אדם צריך, אמור לעמוד בתפילת 18? עומד דום, שפתם נאות, קולו לא נשמע. מי שעומד לידו חושב שהוא משוגע. אלי חושב שהוא משוגע, מי שקורא. יש לו הוכחה. מה ההוכחה שלו? הוא שאל באורים ותומים, והוא פגש את האותיות, הרי האורים ותומים היו עונים על ידי עיבוב אותיות. אז הוא פגש את האותיות שין, כף, רייש, ואי. אז מה החליט? שהיא שקורא. אומרת לו חנה, לא קראת נכון? אולי תשים את האותיות כף שין רישי ותקבל את המילה כשרה או תקבל את המילה כשרה? לא קראת נכון. באמת, המצב הזה שבו היא מדברת על ליבה, קולה לא ישמע, שפתי הנאות הוא מצב משונה. אומר הרב קוק, תנסה להבין מה התכוונה במילה עמתך, תוכל להבין למה זאת הייתה צורת תפילתה. נגיד את הדברים בצורה הכי חריפה שאפשר להגיד. אם אני מתפלל אל השם, למשל אין לי ילדים ואני רוצה ילד, אז אני בוכה, אני מתאמץ, אני צועק, אני בוכה כפיים, אולי אני אצליח לפתוח שם שערי שם. אבל אם חנה מתפללת על השם ואומרת לו, אני רוצה להיות עמתך, אומר הרב קוק, זה ברור בינה לבין עצמה, זה לא ברור חיצוני בכלל. מי אומר הרב קוק שעומד לידך, הוא צריך לדעת שאת מתפללת להיות עמתך? זה ברור בתוך האדם, בתוך הנפש שלו, ברור צנוע, ברור פנימי, זה תפילה. בסדר, גם יש אפשרות להתפלל תפילה מרגשת, זה לא הנושא. המרכז של התפילה הוא לא אוסף החוויות של האדם, אלא איך הוא מברר בתוך הנפש שלו המוכנות להיות משרת את המלך. זה תפילת חנה. אולי גם הסוף של המפגש עם אלי, מה כתוב? פסוק י' ז', ויען אלי ויאמר לכי לשלום באלוהי ישראל ייתן שאלתך אשר שאלת מימו. אתה אומר תמצא שפחתך אכן בעיניך, ותה לך אישה לדרכה ותוכל, ופניה לא היו לאור. אזור הדרום רווי במופתים, המקובל האלוקים מלובן בניסים, בנם של גדולים, אתה בא אליו, הוא חותם לך, עוד שנה יהיה לך ילד. עשרות מקרים שזה קורה, מאות ספרים על עשרות המקרים. מי יוצא ספר אחד על הכישלונות, על האכזבות, על הבטחות השווא, על המשברים, על הריסוק שנובע מהבטחות האלה? אז מה, בשביל זה יש פסוקים? שיגיד שהמקובל האלוקי אלי הכהן אמר, יהיה ילד, והיא מרוצה, והיא מתחילה לאכול. או, אם כן, אם היינו בשימת הלב לכך, שעמתך זה הבקשה שלה, אומר לה אלי הכהן, התקבל. מהיום אתה אמה של הקדוש ברוך הוא, הוא ימלוך דרכך. ואם את זה ביקשה, היא מתחילה לאכול, היא פניה של המרירות והבכי נעלמו. הרב מנחם.
אבל אולי זה כן רמוז גם במשל, ולא השגיחו בה, בדחקה עצמה. זאת אומרת, אם אני בעצם, אני לא מבין מה אני רוצה. זאת אומרת, אלי, איך אופיר בנה, לפני שאני זה, זה לא משגיחי, ואז היא דוחקת את עצמה, היא אומרת, אני צריכה ללכת לפני המלך ישירות. הוא ידע מה אני רוצה. ואז באמת, זה המשל, פה היא הולכת לפני המלך, ואז היא מבינה. ואז אלי משגיח.
דוחקת את עצמה במובן שמבררת את עצמה. יכול להיות. הם רמזו שהוא יכול להיכנס למלך.
כן.
יכול להיות. המילים ששמנו לב אליהם קודם ורצינו להבין אותם, איך מתיישב וזכרתני ולא תשכח את עמתך, בהקשר של השם סגר רחמה. באמת ראש השנה כולו הוא יום הזיכרון. זיכרון בעולם המודרני זה מאגר מידע. בפלאפונים המשוכללים יש אלפי, פחות משוכללים יש מאות. זה טכני. זיכרון בעברית מקראית זה להציף. זה נתון שקיים, עכשיו השאלה אם אפשר להשתמש בו. הקדוש ברוך הוא ברא את חנה מסוגלת ללדת. ועצר את האפשרות הזאת. לא נותן לה שימוש. זה נקרא לשכוח. הוא לא שוכח את חנה. הוא שוכח את השימוש בכישרונה ללדת, הוא שם הצידה. לא נותן לזה ביטוי. אבל אם עכשיו השם ימלוך דרכה, ויציף מחדש את האפשרות ללדת, זה נקרא לזכור. זה מה שהיא מבקשת. היא מבקשת תמלוך, היא מבקשת אני אמתך, היא מבקשת תאפשר לי להמליך אותך דרך לידה. איפה עומד אלקנה? לפי התיאור בעמוד הבא, לקראת השליש האחרון, שורה שמתחילה אפרים וכולי, בערך 20-22 שורות מלמטה, בערך. אלקנה היה איש חשוב, מגדולי הדור. אז מה פירוש הפסוק שקראנו קודם, ועלה האיש ההוא מאירו מימים ימימה להשתחוות לסבוח לשם צבאות בשילו. אני מדלג כמה שורות. כולם אימו, וכשעולים אימו בדרך, היו לנים ברחובה של עיר. והיו מתקבצים האנשים לבד והנשים לבד, שכן האיש היה מדבר עם האישה והאישה עם האיש היה מדבר עם האיש והאישה עם האישה, הגדול עם הקטן, והייתה המדינה מרוגשת או מרגשת. בעצם שאלו אותם, להיכן תלכו? או, זה כמו לשאול, למה אתם ישנים ברחוב? למה אתם לא נכנסים לאיזה אכסניה, לצימר, לבית מלון? אומרים להם, לבית האלוקים בשילו. בסדר. תשנו טוב בלילה, במקום טוב, אחרי זה תמשיכו. שמשם תצא תורה ומעשים טובים. אתה גר באופקים, אתה לומד באופקים. חובת העלייה לרגל היא רק למקום שבחר השם. היום זה גם לאומן, אבל זה לא ברור. זאת אומרת, אם אני אדם חלש, מסכן, זקוק לקרבה הזאת של הצדיק, בסדר. אל תדבר שם לא על מלכות השם, ולא על המקום אשר יבחר השם, זה רק ארץ ישראל, אין תחליף. תדע לך, אתה מפרנס את הגוי. כל הכוחות בחוץ לארץ, אומר זו הקדוש, זה אומות העולם, שרי אומות העולם. הקדוש ברוך הוא נותן להם את הבכורה בחוץ לארץ, אתה מפרנס אותם. תשאר פה בארץ, פחות חוויות, לא רואים את אלוהים, רק ממליכים אותו. ועוזרים לקדוש ברוך הוא לגלות בעולם. אלא אם כן אתה זקוק לזה כאוויר לנשימה, זה משהו אחר. אז אם אני הולך למקום אשר יבחר השם, למה אני הולך לשם? שמשם תורה ומעשים טובים. באופן פשוט, משכן השם זה קורבנות בתפילה. מה יש שם בית מדרש? שמשם אתה מוצא תורה ומעשים טובים. או שאלקנה אומר, החיים שלי זה משכן השם בשבילה. נכון, זה שאני עולה לרגל מאופקים לבית המקדש, זה משנה את כל החיים שלי. אני עוזב הכל ופוגש את המקום שיבחר השם. כמעט דומה מבחינת לוחות הזמנים להבדל שבין שבת ליום חול. זה לפגוש את היום הכי משמעותי בשבוע. זה שבת. העולם המודרני קורא לשבת סוף שבוע. כי מה השפה שהוא מבין? אקשן, אקשן, כל הזמן, לפעול, לפעול. אז שבת זה כלום, סוף שבוע. בשבילנו שבת היא מקור הברכה, היא לא סוף שבוע. אז אם כך הוא אומר להם, אם זה המקום הכי חשוב בחיים שלי, אז אני ישן בתנאים רגילים? לא, אני רוצה לבטא שבלי בית המקדש, בלי משכן, אין לי חיים. ואז הוא שואל אותם, ואתם, למה לא תבוא איתי? הם נראים מחוספסים, הם נראים מפונקים, הם נראים עכשוויים, הם נראים אייטיקיסטים. הוא אומר להם, אתם יש לכם נשמה כמוני. בואו. והם אומרים לו, אתה מוכן לקחת אותנו איתך? הוא אומר, כן. לא מאחל להם גיהנום, לא מצייר להם שבעה מדורים. הוא אומר, חיובי, בואו איתי. הם עולים. וכך, כל שנה קבוצה אחרת, עד שהיו כל ישראל עולים, והיה אלקנה, מכריע את כל ישראל לקו זכות, עוזר להם לגלות מי הם באמת, וחינך אותם במצוות, זה נקרא חינוך. הקדוש ברוך הוא, שהוא בוחן ליבות וכליות, אמר לו לאלקנה, אתה הכרעת את ישראל לקו זכות וחינכת אותם במצוות וזכו רבים על ידך, אני אוציא ממך בן שיכריע את כל ישראל לקו זכות, יחנך אותם במצוות ויזכו רבים על ידו, הלמדת שבשכר מעשה אלקנה שמואל. כידוע, לפי האמונה היהודית, איש אחד לא יכול להוליד, רק איש ואישה. אז מה זה בשכר אלקנה שמואל? מה עם חנה? אומר הקוד שמוני פה בצד שמאל. נשאלה שאלה, מה אלקנה אומר לה, לא אנוכי טוב לך מסרה בנים? מה המשוואה הזו? אומר לי המדרש, השאלה שלך נובעת מטעות. למה? הלא אני טוב לך, אין כתיב כאן, שורה חמישית. אם אלקנה חלילה היה רוצה לעשות לה איזו משוואה כזאת חיצונית, אני יותר טוב מעשרה בנים, הוא היה אומר אני. למה אומר אנוכי? אלא אנוכי אמר לה, בריך יהה בחלקך. בוראיך יהיה בחלקך. רמז לה במילה אנוכי, למילים, אנוכי השם אלוקך. האם לאור המדרש אפשר להגיד שזה מה שאמר לה אלקנה? חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי? הוא לא חלילה זלזל בכאב שלה. הוא לא חלילה רצה למצוא את זה תחליף. הוא אמר לה, למה את לא מחברת את זה לאנוכי השם אלוקך? תמליכי אותו. יבקשי לי אותה מתיך. אמר לה אלקנה, אנחנו עולים כל שנה למשכן השם בשילו, ולא ישנים בבית, ולא בחסניה. ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. אומרים, משם תצא תורה מצוות. לא היית, תרימי גם את הקומה שלך. תשדרגי את התפילה שלך. תדחקי את עצמך, כמו שאומר המנחם. ולכן זה טבעי, שמיד אחרי זה, היא אמרה השם צבאות. היא אמרה, מתיך. זה היה באמת מתוך חיבור עם חנה. ולא חלילה עמידה מבחוץ מתנשאת או מנוכרת. יכול להיות שבגלל זה באמת הגיוני לקרוא את ההפטרה הזאת בראש השנה. זה המון התלבטיות דרך התפילה ככה. מה חשוב לנו בתפילה? זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. זה הנושא של פרשת ניצבים. אף פעם לא ניכנס לראש שנה בלי פרשת ניצבים. חידוש התורה מחדש. ובחרת בחיים. תשאלו כל בן אדם במודיעין, תשאלו כל בן אדם באופקים. במה אתה בוחר? לא במי. בחיים? ברור. אני צריך תורה בשביל זה. כותבנו לספר, תעשה אותנו חיים, תן לנו חיים, בסדר, תן לנו חיים. וכותבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים. אומר היה הנודע ביהודה, תקראו את המשפט הזה ככה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. וכותבנו בספר של אלה שהם חיים למענך. אנחנו רוצים להיות עמתך. רוצים להיות עבדך. אין, לא אומרים הלל ביום השנה. אבל את בקשת העבדות, אני אנא השם כי אני עבדך ואני עמתך, אנחנו מבקשים. זה מגמת עבודת היום. כתוב בנחמיה אומר, באיזשהו שלב, אני מדבר על תקופה שלפני 2500 שנה, היה, אולי הזכרתי את זה פעם קודמת, פסוק בנחמיה, אל תעצבו, הם עצובים, אל תעצבו, פותחים את ספר התורה באחד לשביעי. ידוע, אצלנו אין ספטמבר, אוקטובר, אנחנו לא מכירים. אחד לשביעי זה ראש שנה. פותחים ספר תורה בחוב המים. כל הציבור עומד מהבוקר עד הצהריים. בסוף הם בוכים. כי הם יודעים בדיוק מה כתוב ואיפה הם. מה כתוב לא לעשות והם כן עושים. מה כתוב כן לעשות והם לא עושים. אומר להם נחמיה, אל תבכו. למה אל תבכו? כי היום קדוש לאדוננו. נו, היום קדוש ואנחנו רחוקים, עוד יותר נבכה. אומר להם, אל תעצבו. כי חדוות השם היא מעוזכם. קדוש ברוך הוא בראש שנה בורא את החיים, בורא את העולם, מתגלה כמלך. אז מה אתם צריכים לעשות? לרצות להמשיך את רצונו. איך השם בורא את העולם? ישמח השם במעשה. תשמחו, תשרתו, תעסקו בתיקון, לא עצמו. אמר לי לפני שנה אבא שקול, בעקבות האלימות של הפסוק הזה, הוא בנו נהרג יומיים לפני ראש שנה בלבנון. כל המשפחה התאספה בראש שנה, כולם הלכו לתפילה, כשחזרו השולחן ערוך, כל אחד צלחת, על הצלחת צילום הפסוק מנחמיה, אל תעצבו כי חדוות השם עם העוזר. מברר שהאבא הזה הלך למזכירות של היישוב, צילם לכולם ושם את זה על הצלחות. כך הוא רצה שיכנסו לראשם. זה עבודה גדולה. במיוחד האדם המודרני שעולם הדימויים שלו זה עולם השחרור, החופש, ולאו דווקא אמתך ועבדך. ואולי זה השחרור של ראש שנה. כמו שיוסף יוצא לחירות בראש שנה, כמו שאבותינו לפי הגמרא בראש שנה מפסיקים לעבוד במצרים. אולי במובן הזה זה יום חירות. במקום שתעסק עם עצמי ועם הבקשות שלי ועם החסרונות שלי, יכול האדם, אומר רב סולובייצ'יק, להשתחרר מכלא הפרטיות. כך הוא קורא לזה. ולהתחבר, הוא אומר, למרחב היחס לזולת. ולא רק הזולת פלוני אלמוני, אלא האומה. וכן, מי שזוכה להיות ראש שנה באופקים, הכל פתוח למעלה. אתה אומר בתוך עמי אנוכי לשרת, אתה בתוך עמי אנוכי לשרת. אני זוכר אחרי הרבה עשרות שנים של תפילה במקומות הקדושים של ירושלים בראש שנה, הייתה שנה לפני החורבן בגוש קטיף, וביקשו שנבוא לראש שנה בנווה דקלים. ואני טיפוס שמרן, ואני אומר, אני אשאר בירושלים עם כל המסגרות, אבל אי אפשר היה לסרב. הלכתי לאחד מרבותיי, הרב עודד גוננסקי, אמרתי לו ככה בפנים, חצי נפולות, הרב, אני נוסע לגוש קטיף, כמעט בכיתי כשאמרתי את זה ראש שנה, הרב התפלל עליי. נתן בי מבט, עד היום, אני לא נרגע מהמבט הזה. אמרתי לי, אלישע, אתה נוסע למקום הכי חשוב להתקבלות התפילות, אני מקנה בך שאתה נוסע שם. אני בשטחיותי לא מבין מה זה קדושה. איפה שיש חיי ציבור, איפה שיש חיבור לציבור, זה האישה שונמית. איפה שיהיה את מלכות השם דרך הציבור, ואתה מתפלל להיות עבדך ולהיות עמתך, זה הראש שנה. ברור שאם היית פה עם 400 אנשים וכל המן יש מרבה שובר את הקירות, זה היה פשיל אל עולם. אל תקנה, אל תייצאו, תשמח, שמחה גדולה. אם תזכה לאכול אצל משפחה באופקים בראש שנה, בכלל, מי יכול לעמוד במחיצתך? עסקו וימצאו חברים יקרים, קדוש ברוך הוא, מלא משרת אתכם לטובה. אני לא אליה כהן, אבל אולי גם ברכת אדיוט יכולה להיות לכו לשלום, אלוקי ישראל יעשה את, ייתן לכם את שאלתכם ששאלתם אמו. מי שבא לגור וללמוד באופקים, הוא לא מתכוון להרוויח רווחים במושגים של העולם המודרני החיצוני, אלא הוא שואל לשרת. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוח לשרת, לצמוח, להצמיח ישוע. בשורות טובות.
מה טובה. מה טובה.